מקודשת און אייר.
אתם מאזינים למקודשת און אייר, משדרים מפילבט על קו התפר, ירושלים.
מה זה משנה? עם רחלי איבנבוים.
מאזינים למקודשת און אייר, תחנת השידור של מקודשת. אנחנו משדרים אליכם מפילבייט. פילבייט ממוקמת בקו התפר בירושלים. ולא תאמינו, אתם על התוכנית הראשונה של מה זה משנה. זו תוכנית שתארח אנשים, דמויות, אישים, שהקו המחבר ביניהם הוא השינוי שהם חוללו בשדה ההשפעה שלהם. אנחנו נשוחח איתם, אנחנו נשמע מאיפה הם הגיעו, נבין יחד מה אפשר את השינוי הזה? מה הפך דווקא אותם למשנים? אני כאן איתכם, רחלי איבנבוים. הגעתי מהמרחבים האחרים של ירושלים, אלו שצבועים בשחור ולבן. נולדתי לחברה חרדית ושמרנית. ואולי דווקא לכן, אחד הנושאים שמעניינים אותי יותר מכל דבר שהוא, הוא שינוי. מעניין אותי למשש אותו, מעניין אותי ללמוד עליו. והשם ירחם, מעניין אותי אפילו להתנסות בו קצת. אז הפעם יש לנו את העונג לארח כאן את האורחת הראשונה, את חיה גלבוע.
אהלן.
שלום חיה.
שלום רחלי.
אז חיה היא מנכלית קרן JPI, קרן פילנטרופית ירושלמית, שתומכת ביוזמות בירושלים, היא יסודה של קרן לישטג. חיה היא מורה לתלמוד ולמגדר, ואם הייתי שואלת את חיה, היא בטח גם הייתה מכניסה לתוך השורה הזאת אמא של ורעיה של.
נכון.
אז שלום חיה גלבוע.
שלום רחלי איבנבוים.
איזה כיף שבאת.
תודה. האמת שכיף ממש להיות פה.
אני סקרנית כל כך לשיחה שלנו, ולאן שהיא טובה.
וואו, כן.
אבל רגע קודם, בואי נשלים פערים למי שמקשיב לנו.
אוקיי.
תזכיר לי, ממתי אנחנו מכירות?
את ואני? הכרנו, לדעתי, דרך באמת קרן לישטג. נראה לי ששתינו מצאנו את עצמנו פעילות, כאילו בחשיבה של איזה פלטפורמה צריך להקים ליזמים בעיר הזאת, כדי שהם ירגישו שיש להם מרחב פעולה מיטיב. לדעתי היינו חלק מאיזה מין קואליציה כזו, ומאוד סקרנת אותי, כי הסתכלתי עליך ואמרתי, ככה הייתי יכולה לראות, הסתכלתי עליו בניומין, ואמרתי, מותר, כן?
מותר, מותר, סליחה. הוא חלק מהחיים שלי.
סבבה, אמרתי, וואו, יכלתי להתחתן עם מישהו כזה, ודווקא זה היה סבבה, כי הוא מקסים. אבל אני זוכרת שהסתכלתי ואמרתי, אם לא הייתי חותכת, יש מצב שהייתי חיה איבנבוים כזה. וזה היה מדהים לראות שיש אפשרות להישאר בעולם הדתי, ולהיות דומה למי שאני היום בעולם החילוני, ועדיין להישאר שם. כאילו, את היית בשבילי, אני חושבת שאם הייתי מכירה אותך, כשהייתי בת 15.
איזה באסה שלא נשאר, תחשבי, אני יכולת ממש לחגוג יחד שבתות, חגים.
נכון,
לבלות נכון. בעזרת נשים יחד.
או שלא, אבל אני אומרת, בגיל 15, אם הייתי מכירה אותך, אני חושבת שהייתי מחזיקה בראש, שאפשר גם לייצר תנועה פנימית, בלי לשלם מחירים כבדים. אז הכרנו אז, ולדעתי, יש לי צרובה לי בראש, שיחה שלנו בתחנת הקפה. במושבה הגרמנית, הייתי אחרי מיכאל הבן הבכור שלי, ואמרתי לך, אני לא רוצה יותר ילדים, יש לי היום עוד שניים, ולא קשור אליו, פשוט אמרתי לך, לקחו לי את הכנפיים, אני לא יכולה לעשות פיפי, בלי לשאול רשות מישהו, אני רגילה לקחת, להסתובב עם דרכון בתיק, כי אולי אני ארד לסיני, באמת בכל רגע נתון, ופתאום דיברנו על אימהות, ובכלל לא ישבנו לדבר על פוליטיקה, אידיאולוגיה, זה היה שיחה בין שתי נשים, אני הייתי עם שורץ, סיגריה וקעקוע, את הייתי עם פאה שלושת רבעי וחצאית, למרות שהיום חם למות.
גרביון, 40 דניאל. זה הדבר שאני צריכה לקבל עליו את הניקוד הכי גבוה.
נכון, ואם מישהו היה מצלם אותנו, איזה אלכס ליבק מהצד, היינו נראות כמו פרסומת לגשר או לדו-קיום, ובכלל לא דיברנו על הפערים, דיברנו רק על ילדים, ועל כמה זה מורכב, ועל יחסים עם בני זוג לאורך זמן ועם ילדים. וזה, אני רוצה להגיד שהשיחה הזאת, כאילו, היא השיחה היקרה לליבי איתך. יותר מאשר שיחות התפלפלות על המציאות.
אז בעצם נתת כאן שתי נקודות, נקודה אחת שבה הכרנו, ונקודה שנייה שבה הפכנו לחברות.
נכון.
וכמה טוב שכך, נכון. למרות שאנחנו חייבות יותר מזה.
נכון.
אני רק רוצה לשתף אותך, ולומר שהמשפט הקטן, שכבר אמרת, 3 דקות מרגע שהתחלנו לשוחח, על זה שאם היית מכירה אותי אז, אולי היה לך איזשהו מרחב אחר, או של אפשרויות.
כן.
הוא משפט שאני שומעת הרבה, והוא המשפט שבפער נותן לי הכי הרבה כוח, לחיות את החיים שאני חיה, ולשלם את המחירים שאני משלמת, ותודה שאמרת אותו.
תודה שאת מסכימה לשלם את המחירים בשביל להיות האישה הזאת.
אז בואי נדבר על זה, על מה זה שינוי, ולמה הוא מוביל, ומה אנחנו משלמות בדרך, ואיך אנחנו יכולות לאפשר לעצמנו את הפריבילגיה המשוגעת הזאת של לא רק לשרוד את החיים האלה ולעבור אותם הצד השני, אלא גם לפעול בהם.
נכון. ואני רק אגיד שיש בבצלאל גרפיטי, אולי כבר אין, היה כשלמדתי בהר הצופים, שהיה כתוב שם אומנות או נמות. ואני חושבת שאנשים שם בבצלאל מסתובבים בתודעה שהם לא בחרו. את מדברת על פריבילגיה של לשנות, הם לא בחרו, זה בחר אותם. עכשיו אני חושבת גם על עצמי, האמת איפשהו באמצע, אבל הרבה פעמים השינוי, הלשנות, לא תמיד בחרתי אותו, הרבה פעמים הרגעתי שהוא בוחר אותי, ואני מסכימה להסכים. אז גם נדבר על זה אולי.
אבל אני רוצה שתקחי אותנו איתך דווקא לשכונה שאמרת שאת מבקרת בה, להר נוף. ואני רוצה שתספרי לנו קצת יותר על הרקע שלך, על המשפחה שלך, על המקום שנולדת בו ועל המרחבים האידיאולוגיים של המקום הזה.
כן. אז בעצם את ואני, אני חושבת, גדלנו במשפחות די דומות, לפחות בנראות החיצונית. זאת אומרת, מי שיגיע אלייך הביתה ויגיע אליי הביתה, אני חושבת שהיא
ראה את אותם צבעים.
כן, למרות שאני חושבת שאת מגיעה ממשפחה יותר אליטיסטית, יותר אריסטוקרטית ממני. כאילו אצלנו אין איזה סיפור של ייחוס מאוד מאוד רציני. וגם ההורים שלי חזרו בתשובה. כאילו הם הגיעו שניהם מרקע מסורתי, והחליטו סביב הלידה שלי לחזור בתשובה. ואז בעצם עברנו גיאוגרפית מרחביה, דרך קריית משה, להר נוף, שזה לא רק בחירות גיאוגרפיות, זה ממש בחירות ערכיות. אז בעצם אני הגעתי לשכונת הר נוף כשהייתי יחסית צעירה, בכיתה ב', אני חושבת, אז עוד היה לי את הזיכרון קצת של ירושלים שהיא נראית קצת אחרת, יותר מגוונת, את רחביה.
הגעה להר נוף כטראומטית?
מאוד, מאוד, ולקח לי, אני חושבת, זמן להבין, כאילו, בטח, א', בתור ילדה מאוד מאוד קטנה, מאוד אהבתי את המרחב של רחביה, כאילו זה היה בו משהו קצת יותר, אני חושבת שונה מהיום, פחות זר, לא היה שם כמו היום הרבה מאוד תיירים, או הרבה מאוד תושבי חוץ, אלא הוא היה מאוד מאוד מקומי, הייתה שכונה, תחושת שכונה, והיה נפלא לגור שם, כאילו גם מבחינת האווירה בשכונה, החוגים שהייתי חלק מהם, כאילו היה תחושה שהעולם מאוד פתוח, וכאילו בהדרגה התחושה כאילו הוויזואלית הייתה שפשוט המרחב קצת הולך ומצטמצם. קריית משה כבר היה צמצום, אבל הר נוף כבר גם מבחינת האדריכלות של השכונה, היא שכונה סוגרת, היא לא שכונה פותחת.
כמו שאת מתארת את זה, אז כבר בכיתה ב' החוויות, או הדרך שבה חווית, סורי, הדרך שבה את מתארת את זה כבר בכיתה ב', הדרך שבה חווית את השינוי בעצם הכתיבה את המסע ההפוך שלך כמה שנים מאוחר יותר.
נראה לי, אני לא יודעת, אני חושבת שהנקודות המבט שלי היום אחורה על הסיפור שלי, מאוד מתעצבות מהאדם שאני היום. אני חושבת שבגיל 18, כשעזבתי את השכונה, והייתי בטוחה שזה one way ticket, שאני עם הגב, וגם אם אני אחזור, זה יהיה תמיד בתודעת אורחת וזרה. זה היה קשור לנקודת זמן הזו, בגיל 18. אני חושבת שהיום, בגיל 37, עם משפחה משלי, עם הרבה דברים שעברתי, היום כאילו אני חושבת שזה היה, זה היה מסע שהוא הרבה יותר מפותל מאשר ליניארי. זה לא היה לעזוב מקום אחד וללכת למקום אחר. אני הייתי בתוך ספירלה עם הרבה פיתולים, והיום החוויה שלי עם השכונה ועם המשפחה שלי היא אחרת. אז כן, אבל אני חושבת, בדיוק אמרתי לאיזה חבר, אמרתי לו, לדעתי, הסיבה שאנשים חוזרים בשאלה או בתשובה, קשורה למבנה אישיות יותר מאשר תפיסות תיאולוגיות, או כאילו לי, מאז שנולדתי, היה מבנה אישיות חופשי, סקרן, מורד. והדבר הזה לא השתלב בתוך עולם של חוק ושל סדר ושל אפרוריות שאני חוויתי. אז אני חושבת שבכל מקרה הייתי יוצאת, no matter what.
את יודעת שאני יכולה להתפלסף או לעשות מהלך קטן עם הטיעון הזה, כי את יכולה להניח שאני יכולה להזדהות עם חלק מהדרך שבה את מתארת את עצמך. ואני מגלה שדווקא כמורדת, אני תמיד חייבת להשאיר רקע כדי למרוד בו. כי אם הייתי הולכת לאן שהוא, חוויית המרידות הקטנות האלה, החטאים הפצפונים שאף אחד לא יודע עליהם, נעלמת, ואז זה נראה מאוד משעמם ואפור.
כן, נכון. אני חושבת שמרידה זאת אבולוציה, זה לא רבולוציה. כאילו, זה משהו שהוא מתהווה, ואני מסכימה איתך גם, אני חושבת שנגיד בחוויה שלי, בזיכרון שלי, עשיתי קרחת בגיל 18, ואני חושבת שזה היה קשור לזה.
יאללה, לחשוב על
עליי, נראיתי כמו ביצה, נראיתי כמו המתי דמתי, מאליסה בארץ הפלאות. אבל כאילו רציתי למחוק סממן, כי חשבתי שלעזוב מהר נוף ולעבור לתל אביב יהיה פשוט מעבר, כמו שלהוריד שיער יהיה פשוט דעת, תשתש סממן. אבל זה לא עובד ככה, כי בסוף כשהגעתי לתל אביב, והלכתי ללמוד משחק, אחרי סמסטר עזבתי והלכתי לאוניברסיטה ללמוד תלמוד. כי אני חושבת שהיה, ושם התחלתי פתאום להבין שהמסע הזה שכולם מדברים עליו, הוא הרבה פחות רדיקלי. אולי בהצהרה הוא רדיקלי, במעשים, בסוף אני הרבה יותר קרובה הביתה, ממה שהייתי חושבת שאני אהיה.
זה מצוין, כי אני חייבת לשתף אותך, שכשהכנתי את השיחה שלנו, לא הצלחתי להחליט על שדה השינוי של החיה. לא הצלחתי להחליט אם אני רוצה לטעון שאת משנה דרמטית במרחב של מה זה יהדות, ושל יהדות של חיבור, ויהדות של נפש, ויהדות של אנשים. האם את משנה במרחב הירושלמי, ומי כמוני יודעת כמה את משנה ושינית במרחב הירושלמי, או האם את מציבה רף חדש למה זה אקטיביסטיות, ואיך היא נראית. ואני רוצה לשאול אותך, במה לבחור? או במה לבחור, או מה יותר?
שאלה?
או אם יש משהו ששכחתי?
אני חושבת שהמוטיבציה שלי לפעול, שוב, סליחה שזה תמה חוזרת, אולי תערכו את זה בסוף, אם זה מייגע מדי, אבל התמה שלי לשנות או לפעול בתוך המציאות, כל עשור היה לה ממש מוטיבציה אחרת, ואז את יכולה למקם אותה במקום אחר. נגיד, אני חושבת שהצעדים הראשונים שלי, בעולם האקטיביסטי נקרא לו, היו פשוט כי רציתי לשמוע את עצמי בקול. באתי מקהילה שבה הקול שלי אף פעם לא נשמע, אבל במובן א' הכי פיזי, ליטרלי, כאילו, את יודעת, בבית כנסת אנחנו מאחורי, בבית כנסת שלנו זה אפילו לא הווילון, זה היה קיר. או
אצלנו זאת קומה אחרת.
צריכם קומה. בכלל, לא הובלתי אף פעם ריטואל, וזה משהו שתמיד נמשכתי אליו, גם הלכתי אחר כך לבית ספר למשחק, כי הבמה היא מקום שאני נטענת ממנו, אני אוהבת אותו, אבל לא היה לי שום מרחב בסביבה הראשונית שגדלתי בה, שיכלתי בכלל להגיד את העמדה שלי. אני זוכרת שפעם ראשונה נכנסתי לשיחה על פוליטיקה בגיל 20, לא היה לי אוצר מילים. לא, זה היה כמו לדבר לראשונה צרפתית. כאילו לא ידעתי איך בכלל ניגשים לזה. כי לא גידלו אותי לחשוב בצורה מורכבת, אנחנו גדלנו to implement, כאילו לשנן וליישם. כן, לא היינו חלק מהעולם של ההגות. אז כשאין לך הגות, את גם לא נחשפת לספרות מתוחכמת, אין לך אוצר מילים. אז בהתחלה אני חושבת, רציתי להשמיע קול, וזה יותר היה הפעולה שלי. ונראה לי שלאורך התקופות, כאילו, אז המוטיבציה שלי השתנתה, ומאוחר יותר זה היה יותר רצון להיות שייכת. כי עזבתי בית, עזבתי קהילה, ולא הצלחתי למצוא את עצמי בעולם החילוני. ובתוך האקטיביזם, כל הפעולות שעשיתי גם בירושלים וגם בשדה של העולם היהודי, פשוט מצאתי אנשים שהם השבט שלי, ומצאתי שייכות. אז הרבה פעמים זה מה שהחזיק את הפעילות שלי שם. וכמובן, יש את הממד האידיאולוגי, הפמיניסטי, של להגיד, I'm done, כאילו, נשים בעולם שאני באה ממנו, בעצם מי שניסח עבורם את החיים, הוא לא זה שמחזיק את היום-יום של החיים, ו- I'm done, כאילו, אני אישה ואני רוצה להגיד מה מתאים לי, איזה אורח חיים מתאים לי, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה בין אישית, אז גם יש את המימד הפמיניסטי הזה.
זה נפלא, אני שומעת אותך, מספרת את סיפור השינוי שהובלת, ואת מתחילה בעצם מגרעין השינוי שרצית לחולל בעצמך, ושהרגשת שאת צריכה להיות כמו, לעבור מאיזה מצב של גולם, למצב של פרפר ולנופף.
כן.
לאט לאט בכנפיים ולהתרגל לנופף בהם, ואני שמחה שחזרת על זה, כי זאת תמה כל כך חזקה, שמחברת אותנו כל כך חזק, למנוע השינוי הכי משמעותי שלנו, שזה אנחנו וזה המוטיבציות שלנו. ווואו, אני מרגישה שאני עוד צריכה לקחת את החלק הזה ולחשוב עליו, או אני אגזור מזה את הטיפ הראשון למשנה, טיפ למשנה, תחשבי מה את רוצה לחוות, או תחשבי איפה את צריכה להתפתח, ובואי פשוט תאספי סביבך עוד נשים, או עוד אנשים, או עוד קהילה שזקוקה לזה יחד איתך, וכך נשנה את העולם, וזה מופלא. מופלא ומרגש. ואולי זה הרגע לעצור, ולתת לך את ההפתעה הראשונה שהכנו לך.
איך הסתבכתי עם מקודשת? עוד שנייה, היא פול פה בפירוטכניקה, ראש העיר, מהקיר.
לא תאמיני. אספנו בדרך אנשים ששינית יחד איתם, שותפים שלך לשינוי.
וואו.
וביקשנו מאחד מהם לספר עלייך.
וואו, חיים שכאלו.
כן. אז קדימה.
בבוקר קיבלתי וואטסאפ. מחיי הגלבוע. צילום היסטורי. בלפני 9 שנים. אני וחיה יושבים בסלון בשבזי עם היזם של הסלון, אליסף איש שלום. הירושלמי בינינו אולי רוצים לשמור דקת דומיה לזכר הסלון בשבזי, בית קפה חברתי מדהים, מדהים, מדהים. ויושבים שם יחד איתנו עוד כמה בעלים של בתי קפה באזור, ושוברים את הראש איך אפשר לעשות כשרות בלי רבנות, כי אליסף אמר המקום כשר, וחשוב לי מאוד שהוא יהיה כשר, אבל הרבנות לא נכנסים לפה. וכך בעצם בנינו את המודל של הכשרות הפרטית, שלבסוף נקרא השכחה פרטית, ושינתה את פניה של הכשרות בישראל במשך 5 שנים, מההשקה עד שהגביע היה בידינו, והאקזיט לצוהר פיקוח מזון. דוקטור אסף זיידרמן היה שם, הוא לא היה דוקטור אז, הוא היה סטודנט. רחל עזריה גייסה כסף ודחפה ונתנה חזון. והרבה אנשים טובים מהעיר הזאת ירושלים, אנשים שהזהות היהודית שלהם מאוד חשובה להם, אבל עם ערכים ליברליים, ערכים פלורליסטיים, שחיפשו ורצו דרך אחרת. וחיה בתוך הסיפור הזה, הדמות של חיה כדתל"שית ממשפחה חרדית, אבל מישהי שהלהט שלה לתיקון והאמונה שלה שאפשר להיות מחוברים ליהדות ומחוברים למסורת בדרך נכונה, היה חלק גדול ממה שתפס אותי בג'ינג'ית הזאת. אני זוכר ביום הולדת 50 שלי, לפני כמה שנים, חיה הגיעה יחד עם מריק, האיש שלה, וחיה בירכה שם, היא אמרה לי, אהרון, אתה הרב של הדתל"שים. וזה באמת היה בשבילי רגע מאוד משמעותי, לא רק כי באמת הנושא של הזהות היהודית המגוונת בישראל מאוד מאוד חשובה לי, אבל כי הבנתי שחיה מדברת מליבה, ובאמת הקשר ביני לבין חיה הוא קשר שמושתת על שפה משותפת, ובמידה מסוימת חזון משותף לעיר הזאת ירושלים, לעם ישראל. ובאמת התרגשתי מאוד שחיה הפכה להיות ראשת בית המדרש, ראשת המכינה של מכינת חברותה, וזכתה באמת להנחיל חזון כזה לאנשים צעירים מתוך המקום של הלהט, של הפאשן הג'ינג'י שלה. ולא הרבה אנשים יודעים בעצם, חיה כתבה לי הבוקר בוואטסאפ, זו התמונה הראשונה שגם אתה וגם מריק מתויגים, כי מריק שטרן היה חלק מאותו תהליך, ושם חיה ומריק הכירו, והחופה של מריק וחיה שאני זכיתי לערוך הייתה בעצם החתונה הראשונה שערכתי מחוץ לרבנות. אז לא רציתי לפרסם את זה, כי הייתי רב קהילה, ורוב הזוגות שחיתנתי רצו להתחתן ברבנות. אבל מי היה מאמין שבסופו של דבר, אחרי הניצחון בכשרות, אחרי הגביע בכשרות, אנחנו נפתח את הפרויקט הבא שלנו, חופות, ובעצם החתונה של מריק וחיה הוא שבישר את את הצעד הבא. אז חיה היא מדהימה, וזכות זו לי לספר את הסיפורים עליה, האלו עליה.
הרגת אותי.
No. וואו.
איזה מביך. איזה חמוד הרב אהרון.
אז תספרי את מי שמענו. תספרי על מי שמענו.
אז שמענו את הרב אהרון, שהוא חיתן אותי ואת הבן זוג שלי מחוץ לרבנות. כמו שהוא אמר, הוא פדה את הבן הראשון שלי בפדיון הבן, והוא היה בברית של אבשלום, והוא גם ברך את הבת השלישית שלי, אמרי, בטקס הבת. אז כמו שאפשר להבין, הוא באמת קשור לכל תחנה משמעותית בחיים שלנו, ואני מקווה שזה תמיד יישאר ככה, ורק בתחנות שמחות. אבל הרב אהרון, לפני, אני רוצה להגיד, 2012 חזרתי מברקלי. הייתי 2 באוניברסיטת ברקלי, אחרי התואר הראשון שלי. למדתי תואר ראשון בתלמוד, התחלתי בבית ספר למשחק, חתכתי בניסן נתיב, עברתי ללמוד 3 שנים תלמוד, הייתה חוויה מעיפה, מדהימה, רוחנית, מרגשת, הדבר הכי חכם שעשיתי בעשור ההוא.
קנאה.
כן, באמת היה.
ממש.
מדהים. ונסעתי לברקלי והייתי שם שנתיים, גם עבדתי בבית הלל בשל, עם סטודנטים יהודים וגם למדתי שם. וחזרתי מברקלי והגעתי לירושלים לנחלאות, ואליסף ישלום אמר, אני פותח בית קפה חברתי, עסקי חברתי, והמודל הזה היה מאוד מוכר לי מברקלי. והוא אמר לי, בואי תנהלי אותו, תהיה המנהלת הראשונה של המקום. זה היה מקום מאוד מיוחד בנחלאות, יש בתים נורא קטנים בנחלאות, ואין מקומות אירוח לאנשים שמאוד מעוניינים באספקט הקהילתי בחיים שלהם. אז יצרנו מקום שהמרחב בעצם הציבורי שלו היה נראה כמו בית כנסת ספרדי, הוא היה עגול, מה שזה אומר שאי אפשר לשבת עם לפטופ, זה מצריך אותך לשוחח עם מי שיושב מולך, וכל התפריט גם היה בנוי בעצם על אנשים בשכונה שהיו מבשלים, ככה זה לפחות התחיל, עד שזה קצת יותר התמסד. זה הבית, הרבה לפני פילבט, זה היה כאילו מין בית לתרבות מקומית של נחלאות. זה היה מקום מדהים, אבל איך שהתחלנו אותו, במקביל למדתי לתואר שני במדיניות ציבורית, ואיך שפתחנו אותו, אני אמרתי לאליסף, לא נכנסת פה הרבנות. ברור לי שהתעודת כשרות שלהם היא לא דבר שאני רוצה.
בטח כאשר אנשים מבשלות בבית שלהן, ואז זה הופך להיות הרבה הרבה יותר מורכב.
כן, אבל את צודקת, אבל את מתייחסת להיבט הפרקטי. את אומרת, וזה נכון, איך משגיח יכול להשגיח על, על דברים שלא מתבשלים במקום. אבל גם אם, בוא נאמר, היינו עוקפים את הסיפור הפרקטי.
או, אני אומרת לחלופין, קצת מעליב שמשגיח נכנס לאישה שמבשלת כשר ובודק לתסירים.
ממש, שקרה במקומות אחרים, שאני תרצי, אני אתייחס לזה, אבל אני אמרתי עוד לפני, גם היינו פותרים את העניין הזה, אצלי לא, אין השגחה. אף אחד לא בא להשגיח עליי. אני באתי מעולם שבו רק הושגחתי, ואני יודעת כמה המבט מבחוץ, כמה הוא יכול לדכא. את כל מה שאת רוצה להביא לעולם, וגם זה לא כינון היחסים שלי עם היהדות, לא משכיחים עליי יותר, אני בוחרת להיות חלק מהעולם היהודי, אני לא פותחת את הדלת לסוג כזה של היררכיה בתוך העולם היהודי, ובגלל שלמדתי תלמוד אמרתי, אוקיי, המקום יכול להיות לא רק קשר, הוא גם יכול להיות פתוח בשבת, ועדיין זה יהיה בסדר הלכתית, פשוט אנחנו צריכים מנגנון שיאשרר את זה, שהוא לא עובר דרך הרבנות, שהיא מכניסה גם עניינים פוליטיים, לא רק עניינים הלכתיים יהודיים. ואז במקביל אמרתי, יאללה, בוא ניקח את המרחב שאני עובדת בו, מרחב הפעולה שלי, ממש מגרש המשחקים, ובמדיניות ציבורית באוניברסיטה אני רוצה לכתוב על זה נייר עמדה. ואז גם, את יודעת, היכולת ליצור, יש לך משגה, שרחלי מלמדת אותי את זה מאז תמיד, שכשיש המשגה, יש לה פעילות האקטיביסטית רגליים, היא לא משהו שאפשר לבטל או לסגור. ועשיתי סקר, הלכתי בירושלים ובדקתי איזה בתי קפה יש שרוצים לפתוח בשבת אבל לא עושים את זה בגלל ההתניה של התעודה, אבל הם בעצם מקומות שהם קשרים. מצאנו מנגנון הלכתי שיכול לאפשר משהו כזה, ובהתחלה אמרנו בואו נקים מיזם שנקרא לו קשר ופתוח בשבת, והרב אהרון היה יושב אצלנו בקפה בנחלאות עם הכיפה והזקן ושותה הפוך בלי תעודת כשרות, והוא עשה את זה כסמל, הוא רוצה להגיד אני סומך עליכם, אתם נאמני כשרות בעיניי, אני מכיר אתכם. ואז אמרנו, בוא ניקח את הפעולה הספונטנית שלך כיושב פה, וכרב קהילה, בוא ניקח את הנייר מדיניות שלי, וניקח את ירושלים, שאנחנו רוצים לחזק פה את האוכלוסייה החילונית או המסורתית, שרוצים לחיות חיים מלאים בשבת, אבל רוצים לעשות את זה בדרך כלל בתוך רוח ההלכה, ולא לאכול שרימפס בחלב אמו ברחוב בצלל. הם רוצים את הדבר המוכר בשבת, אבל הם רוצים שהוא יהיה פתוח בשבת. אז מתוך הדבר הזה נוצר באמת מודל נורא נורא מעניין, שרץ כמה שנים בירושלים, נתנו בעצם תעודות כשרות אלטרנטיביות מבחינת האכסניה. זה לא היה רבנות, זה היה רב מקומי, אבל הם לא היו אלטרנטיביות מבחינה הלכתית יהודית, הם הקפידו על המסורת היהודית, וזה היה כמה שנים, עד שבעצם צוהר, בעצם עשינו סוג של מיזוג עם צוהר, כמו שאני אומרת לאימא שלי, הכי קרוב שאי פעם אני אגיע לאקזיט, אבל זה היה חתיכת. זה היה אקזיט רוחני, שאני מאוד גאה בו. זה היה ממש הרפתקה מדהימה, ושכללה גם מלא עניינים. זה אבא שלי יום אחד מתבאס עליי, קיבל בוואטסאפ של הבית כנסת איזה, זוכרת, עשו עליי סרטון, אילוסטרציה כזה מבאס, שהכחיכו את הדמות שלי.
באחת המערכות הבחירות לדעתי, כשחיפשו את צעירים לעזאזל.
צעירות, כן. אז כן. אז כאילו היה כל מיני דברים בדרך, והרב אהרון הוא דמות השראה, בגלל שהוא רגל אחת אצלו נטועה בעולם האורתודוקסי, ורגל אחת בעולם הפרוגרסיבי. ולכן שינוי כזה יכול להתקיים בירושלים. כאילו, אם הוא היה מגיע רק מעמדה פרוגרסיבית, זה לא היה נטמע.
זה סיפור עם כל כך הרבה רבדים, שאני כמעט מתבאסת לעשות הפעולה שבגללה נכנסתי איתך כאן לאולפן, והיא לאסוף.
כן.
אני ממש מנסה לאסוף את הפרטים הקטנים, או את המידע הקטן שיאפשר לנו להמשיך לשנות, ואני פתאום מבינה למה היה לי קשה לבחור את שדה השינוי שלך. כי את באמת
מקפצת בין נונשלנטיות כזאת, בין שינוי אחד לשינוי שני, ופתאום אני מבינה שמה שמאפשר את הקפיצה הזאת, ומה שמאפשר כל פעם להעביר את כובד העניין שלך, הוא באמת דווקא מה שהבלט בסוף, ודיברת על החיבור לצוהר. ואני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על זה ככה, תפקיד של אנשים כמונו, ואני בכוונה רגע אומרת כמונו, יזמיות, סטארט-אפיסטיות, נשים שפועלות מתוך, מצד אחד תשוקה מאוד מאוד עמוקה, ומצד שני כשדברים מתיישבים לנו בראש, נכון? הוא לשמר את המקום הזה של התשוקה. ואחרי שפרויקטים קמים על הרגליים ועומדים, לפעמים משהו שם במערכת האיזונים משתנה.
נכון.
ואז התפקיד שלנו למצוא את הבית, להעביר אליו. וההבנה שאנחנו מקימות או יולדות ילדים באופן מסוים, אם דיברנו על אימהות, ואחר כך שולחות אותם לדרכם, להיות המבוגרים שהם צריכים להיות. ואולי זה הטיפ השני שאני רוצה לאסוף. וההבנה שיזמות היא לאו דווקא ניהול, ויזמות היא לאו דווקא מחויבות ארוכת טווח, שאת אומרת,
כן.
טוב, אני אלווה את זה,
נכון.
אלא לפעמים דווקא לשחרר.
נכון, אני יכולה להגיד על זה משהו, שאת רוצה לעבור לדבר
ברור
הבא?
ברור שאת חייבת לומר על זה משהו.
אני רק רוצה לסייג ולהגיד, שלמשל במיזוג עם צוהר, היה לי גם עצב. כי צוהר, לצורך העניין, הם עובדים בסוף עם הרבנות, הם שמים צמר גפן על הכידונות של הרבנות, אבל עדיין הם כן עובדים עם הרבנות. אבל אני חושבת שביזמות, הנה טיפ שלישי, זה פשרה. כי אני חושבת שאם אני הייתי הולכת רחוק, רק עם העמדות שלי, שהן עמדות מסוימות, אני חושבת שלא הייתי מצליחה באמת להשפיע על הציבוריות הישראלית. בסוף זה שצוהר חיבקו את היוזמה, אמנם אני לא מזדהה עם צוהר ערכית, חלק מהדברים כן, חלק מהדברים אני אפילו חושבת שהם מסווים נזק, כי הם לא מייצרים אופוזיציה לרבנות, לא משנה. אבל בוא נאמר שהם היו, בזכות זה שהם ימצאו אותנו, הם שברו את המונופול של הרבנות. אני לא שברתי אותו. אני הייתי ארגון קיקיוני קטן, שזה מכה קטנה בכנף של הרבנות.
הוכחת שאפשר.
נכון, הצוהר הם כבר קונגלומרט, אז ברגע שהם חיבקו את היוזמה, זה פשוט עשה את הפעולה הפוליטית הרחבה, של לייצר אלטרנטיבה לרבנות, לשבור את המונופול. אבל זה לא חיה. כאילו, אני רק אגיד, העולם הערכי של צוהר הוא לא חיה, בכלל. כאילו, הם הרבה יותר שמרנים ממני. אבל זה לא משנה. יצאתי לדרך בשביל לעשות פעולה פרוגרסיבית. היא לא הסתיימה כמו שהתחילה, אבל היא הגיעה להישגים אחרים.
אז חד משמעית אספנו פשרה. ואני רוצה לחזור לדברים של הרב אהרון. ואני חושבת שהדרך שבה הוא פתח והדרך שבה הוא סיים, היו וואו. הוא פתח בחיה, שיושבת בבית קפה קהילתי, שכונתי, ואני יכולה לדמיין חבר'ה לגמרי, שחיה זורחת במרחב הזה. והוא סיים עם החתונה והקידושין כן. שלך ושל מריק.
נכון.
וההתמסדות, והפתח להקמת משפחה, והימהות שפתחנו איתה את השיחה. ואני רוצה לגעת, והכאב הבלתי אפשרי הזה, של קריירה שהיא לא 9-5, שהיא עבודת חיים.
כן.
ושל משפחה שאנחנו יודעות איזה משפחה אנחנו רוצות להקים, וכמה ומודעות על כל צעד ושעל, ואיך לעזאזל עושים את זה?
איך לעזאזל עושים את זה? אני חושבת שהתקופה מאוד ארוכה בחיים שלי, אני חשבתי שכדי לחיות, אני צריכה כל הזמן להיות בתודעת שינוי. כאילו, אנחנו יכולים לעזוב בכל רגע נתון, אני יכולה להתחיל מחדש. בכלל, התמסדות של מערכת יחסים הייתה דבר שהייתי צריכה ללמוד לעשות אותו. ולא כי אני באה מאיזו עמדה פוליאמורית, אולי גם. ואת זה לא נפתח היום. אבל לא, אני אומרת זה...
תרחמי עליי, תרחמי עליי. זאת צריכה לחזור הביתה בסוף השיחה הזאת.
כפרה, טוב, לא נגיד פה במיקרופון. את השיחות הכי טובות על יחסים היו לי עם רחלי, אבל בסדר. תגנוז בעריכה, הכל בסדר. אנחנו בשיחה. אבל לא, אני אגיד שזה... אני חושבת, ואני מאוד אוהבת את ההורים שלי, מאוד, אבל אני חושבת שבסוף, בגלל שהמון המון שנים, הייתי במאבק עם הדבר המאוד ראשוני, שנקרא משפחה וקשרים ראשוניים, פשוט לקח לי זמן בעולם, לא להגדיר את עצמי, אל מול מערכות יחסים. כאילו, בתקופה מסוימת ככה הייתי, מגיל נגיד 8-9 עד גיל 17. אחר כך כבר לא הייתי צריכה למרוד, אבל המשכתי למרוד, כי זה כבר הפך להיות הדיפולט. אז א', להתחתן, להקים משפחה, היה בשבילי דבר כאילו... שהוא לא היה, בוא נאמר, פעולה אינטואיטיבית. לא יצאתי עם מישהו בגיל 22 ואמרתי, יאללה, לקח לי זמן. ולגבי הבית, קריירה, תשמעי, הילדים שלי, כאילו, ואני ממש עובדת על עצמי, לא להיות באשמה, להיות בממש קבלה עם זה, אני לא מחזיקה פרוטוטייט בראש, של אימא או של משפחה. אני יודעת מי אני באישיות שלי, והבית הוא אקסטנשן של האישיות שלי. ומכיוון שאני לעולם לא יהיה רואת חשבון, או whatever, שהיא יוצאת מהבית בשמונה.
הפסד של עולם רואי חשבון.
אני לא בטוחה, אבל... ואוספת הילדים תמיד בזמן, והם תמיד עם סנדוויץ', והם תמיד כאילו בלי קינים, ותמיד אני האימא הזאת שמגיעה לקשת לפני פורים, ואני אוספת אותם בזמן, ואנחנו שומעים שופן ומרכיבים פאזל, לא, הבית שלנו באמת נראה אחרת. כל בוקר
הוא לא שומעים כאוס, שופן.
פחות, הבן שלי חולה על עומר האדם. לא, זה, אבל אני אומרת, זה, אני חושבת שהבית שלנו נראה כמו הפנים שלי, שהוא אקלקטי, והוא נורא צבעוני, והוא משתנה, והוא מהיר, והוא מין פלטה של צבעים ובופה של טעמים, ואני יודעת שהילדים שלי, הוא יכול להיות, נצטרך לחזק אצלהם את תחושת התלישות, כבר נסענו כמה פעמים איתם לחוויות בחול וחזרנו, אבל מצד שני, אני חושבת שהם מרוויחים בית שאין בו עמדת פנים, אני לא אימא שהיא שונה ממי שאני במשרד, כשאני עכשיו בארגון שאני עובדת בו. אני משתדלת שכל החלקים שלי ייכנסו לכל מרחב. אני סיימתי להשאיר דברים בדלת, סיימתי להתאים את עצמי לאיזה אידיאולוגיה רחבה. אני מאוד מאוד שלמה עם החלקים שבי היום. אני צריכה להגיע יותר בזמן, אני צריכה להיות יותר מסודרת, פיין. אבל אני לוקחת אותי לכל מקום, וגם ההורות שלי היא חלק מזה.
אני כל כך יודעת מה השאלה הבאה שאני לא יכולה לחכות לשאול אותך, אבל יש לי תחושה שלפני זה אנחנו ממש ממש רוצות לשמוע משהו, והמשהו הזה יהיה...
אתם לא מביאים לי אקסים פה, זה יכול להיות נורא.
את תופתעי, אנחנו מביאים לך את פרי סחרוף, שר את מלאך יחידה.
אה, אוקיי.
תשבי דומם כמלך בשבי כנפי רננים תסבי וכנף יגונים תסחבי כמה לבבך יבל תתערבי
הגלבוע.
כן.
אני חייבת גילוי נאות. אני רואה אותך מסתובבת בעולם הזה, כמו שאת, סקופה, עם וייב כזה, עם שיער כזה, עם העיניים הכי מהממות בעולם, עם קול רך ועם אינטונציה שנכנס לכל אחד ללב. ומיליון פעם בחיים שלי שאלתי אותך על הקשיים שלך ועל מרחבים שהם מורכבים, ובמיליון הפעם ענית לי, ותמיד התשובה שלך יצאה כל כך נעימה וברורה מאליה ומסודרת ומאורגנת, ומהצד שלי נראה שכאילו מאוד פוטוגני וקל ופשוט לחיות כמו חיה גלבוע, שהיא תמיד חיה את הנושאים הכי רלוונטיים ואקטואליים ומלאים ועמוקים, אבל בקלילות.
וואו.
איך? ככה? באמת ככה?
באמת מחמאה מדהימה.
אני רגע אעצור, כן. ואני אגיד ש...
תודה, אני רוצה רגע להגיד תודה, כי זה היה מרגש, נשמע. גם ברור שיש מרחק בין זה לבין המציאות, אבל עדיין, אני רוצה שכל החיים זה יהיה, ככה יראו אותי.
אז דבר. ככה רואים אותך.
תודה.
אבל אני רוצה רגע שאם את מרשה לי, כאילו להציץ על מאחורי.
כן, כן, כן.
ואני מאוד עסוקה במשנים, ובמה שקורה להם בפנים, כן. במה שמניע אותנו. ויש לי תחושה שגם אם השינוי הוא שינוי מפואר, מה שקורה מאחורי הקלעים והתהליך שהוביל אליו הוא כאוס אחד גדול.
בטח.
לפחות איפה שאני מכירה.
בטח.
ואני יודעת אם את מסכימה, מאוד. ואם קצת יכולה לשתף איך את רואה את חיבוטי הנפש האלה בדרך לשינוי, ואת האנשים שאנחנו בפנים, ואת הכאוס הזה, אם הוא רק של משנים או...
אני אגיד משהו כללי. אני חושבת שאלה אנשים שנראים אחרת מהבית שלהם, יש כמיהה אינסופית שיחבקו אותם. ויגידו להם, אתם רצויים, ויש לכם מקום. אני חושבת שמאוד קל לקבל את זה בעולמות של השינוי. תמיד תהיה חברה שתחבק אותך. אני קיבלתי חיבוק דוב בכמה נקודות, בעיקר בתוך הפעולה של יהדות ודמוקרטיה, והיום אני יותר מתעסקת ביחסים בין קהילות, פלסטינים וישראלים, חרדים וחילונים. תמיד יהיה את מי שיתפעל, וגם יגיד, וואו, את לא זנחת את העבר שלך, ואת עדיין פועלת בכיוון אחר לגמרי. זה, תמיד יהיה איזה אהדה אוטומטית, עוד לפני שהם הכירו אותי. ואני מרגישה שהרבה פעמים, זה גם קשור למוטיבציה הזאת, להרגיש בית, להרגיש שאנחנו רצויות.
וואו, אבל, איזה
תובנה. אבל חרב פיפיות של זה, שהרבה מאוד פעמים החיבוק דוב הוא רגע, ואחריו מגיע הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד דחייה, הרבה מאוד תחושה שלי של הומלסיות בעצם, וזה הכי נורא, כי עכשיו רגע, אני אקח אותנו שנייה בציר פסיכולוגי. Mm-hmm. עם כל מה שאני רוצה זה שיחבקו אותי ויפתחו לי את הדלת ויגידו, יש לך מקום, ואני מקבלת מנה מזה, ואני רוצה לצרוך מזה עוד, אבל העוד בדרך כלל יהיה ביקורת שמותחת בי עדיפה, אז אני בעצם משכפלת את החוויה שממנה אני רק רוצה לברוח. אז אני mm-hmm. רק אומרת את זה, בתוך השדה של הפעולה האקטיביסטית, יש הרבה מאוד רגעים שבהם את חשופה לביקורת ולאנשים שלא מסכימים איתך, ובדרך כלל אלה שלא יסכימו איתך, לא יתווכחו איתך רעיונית, אלא ישללו אותך אישיותית, ולי זה היה נקודות משבר. אני ממש זוכרת את עצמי בכמה נקודות, אומרת למריק, לבן זוג שלי או לחברות קרובות, לא רוצה את התהילה שבאה עם זה, לא רוצה את ההכרה שאני חיה חיים משמעותיים, רוצה להיות אדם אפור ונשכח במציאות, כי אני לא עומדת בביקורת ובשנאה שלפעמים מגיעה ובכעס. וזה, אם את שואלת אותי על ה... מאחורי הקלעים, זה אחד הנקודות הקשות.
אני ממש מחזיקה את עצמי לא לעשות המרועיינת ואני.
כי, למה?
כי את מכירה אותי ואת יודעת שהתמגנתתי וכמעט התמכרתי לעולם השינוי, כן. והתהילה והתחושה שלה, אני שווה משהו, אני בסדר, אני עושה משהו טוב. ואז מול חיצי הביקורת הראשונים, שאני כן. חייבת להגיד, הגיעו במתח כן. גדול, ממש הרגשתי איזו תחושה של כיפאון
כן,
והתכדררות.
כן.
ומעניין להבין שזאת לא רק אני, אבל אני עדיין במסע הפסיכולוגי לשאלה של מבנה הנפש הנכון שמוביל אותנו לשנות מתוך מקום של מלאות ולא מתוך מקום של חסר.
וואי, איך אני שמחה שאמרת את זה. אני ממש שם, כאילו, אני אומרת באמת, זה נכון לכל עשור יש כזה משהו שמגדיר את הפנימיות שלך, כאילו, שם אני נמצאת. כאילו, אני חושבת שאני רוצה להסתובב...
להזזל, אמרת עכשיו שבאמת מה שנראה בחוץ, שאת הבחורה שטוב לה, טוב לה. זה העשור מלא בחיי חיה.
אמן, אמן. לא, מה שאני אומרת, אלוואי, את עכשיו ברחת אותי, עכשיו אני אגיד רגע את המציאות. אני חושבת שהעבודה שאני כל הזמן במודעות אליה, זה האם הכלים שלי מלאים או ריקים. אם אני באה אלייך ואני צריכה ממך מחמאה, כי הכלי שלי ריק, אז בדרך כלל אני גם, המחמאה הזאת לא תמלא, הבור רק יהיה עמוק יותר, ואני אכנס לאיזה לופ שאני ארצה את זה ממך. כשהכלים שלי מלאים, גם אני לא בהזדקקות, וגם אם לא מגיע מה שהייתי שמחה שיגיע, אני לא מתפרקת. אז אני אומרת, העשור הזה, אני בכלים מלאים. אני רוצה להזין את עצמי מתוך עצמי, אני רוצה לצאת לעולם ולחולל שינוי, הוא יהיה פחות צעקני, כי אני כבר לא שם. אני דווקא מבינה היום ששינוי, באמת, דווקא מנהלים בנועם וברכות, ויש בו מימד של פשרה ולא מימד של התנגחות, אבל אני גם יודעת שאני כנראה לא אהיה הפוסטר גרל של רוב הדברים שהיום אני מעורבת בהם. אני אתן את קדמת הבמה לאחרים. אני אהיה יותר קצת מאחורי הקלעים, אני יותר באסטרטגיה ופחות בשטח. אז גם אני כאילו מתמקמת מחדש. אבל אפשר לחזור לשאלה שפתחת על המקומות הקשים.
אני רוצה לקחת את זה רגע הלאה. אני רוצה לקחת את זה הלאה כי שמענו את הרב אהרון ונשמע עוד, אבל יש הרבה מאוד אנשים שאני יודעת שאנחנו מחוללים איתם שינוי.
כן.
ואני רוצה לשאול על הדמויות, או האם יש אנשים שפתחו לך את הצוהר הזה של האקטיביזם, שדחפו אותך לשם, שהסתכלת עליהם כמו מודלים לחיקוי, לאנשים שיצרו באופן מסוים את מי שחיה.
איזו שאלה מדהימה. סבתא שלי, סבתא שלי היא דמות מאוד משמעותית בחיים שלי, ב-90 היום, והיא עצמה, כאילו הסיפור החיים שלה, היא התחילה כמה פעמים מחדש. כאילו היא ניצולת שואה, שהגיעה לארץ, למדה כלכלה, התגרשה, חזרה בשאלה, כאילו היא עברה מסלול חיים שבו היא בוחרת באופן די סיסטמטי ושילמה המון מחירים, אבל היא תמיד הייתה נראית לי אדם לא קורבני. היא לא אדם אלטרואיסטי, והיא גם לא אדם קורבני. זה מה שכיף. כאילו היא לא, היא אחראית על הבחירות שלה. אז היא בטח מודל שאני מחזיקה, שאני חושבת שבסוף התרגום שלו אצלי היה אקטיביזם, אבל סבתא שלי ממש לא אקטיביסטית במובן הקלאסי, אבל היא הכי אקטיביסטית במובן הפנימי. אז סבתא שלי בטח נמצאת שם. אני חושבת ש... כשהייתי בברקלי, זו הייתה פעם ראשונה שהייתי בתוך אקלים, שבעצם הסטודנטים בקליפורניה, בברקלי, כאילו יש שם ההיסטוריה של האוניברסיטה, שהייתה מאוד פעילה בכל מה שקשור למלחמת וייטנאם, ובעצם באופן מסורתי מגיעים, נמשכים לשם מרצים וסטודנטים, לא כולם, אבל זה הווייב של אנשים שאומרים, אני מסתובב בעולם באי נחת, אבל במקום להתלונן, אני אראה איפה אני יכול לעשות כלפי זה משהו. עכשיו אפשר להגיד, יש שם הרבה צדקנות, ויש שם גם הרבה מאוד פשטנות, אני חושבת, בדברים שעושים, אבל אני שמה את זה רגע בצד, כי קיבלתי משם משהו מאוד חזק, ראיתי באמת אנשים שהמגדיר הזהותי הכי ראשוני שלהם, או הכי משמעותי שלהם, זה שהם לא מקבלים כמובן מאליו את המציאות מסביבם, בשדה הפוליטי, בשדה המגדרי, בהרבה מאוד שדות, והם אומרים, אני רוצה להשאיר טביעת אצבע, אני רוצה להשפיע על המרחב הציבורי. אז רק להיות בתוך האקלים הזה, בשפה באוניברסיטה, באירועים שהייתי חלק מהם, הייתה משנת חיים. גם, תחשבי, הילדה מהרנוף הגיעה לברקלי, אין יותר קצוות, אין.
אני נורא רוצה שתרחיבי קצת על נקודת המבט הרחוקה הזאת, על העלייה הזאת למרפסת, ולהסתכל על החיים שלך פתאום ממערב למזרח.
א', תמיד אני אומרת שהשינויים הכי גדולים שעברתי אישיותית, לא קרו בארץ. אני חושבת שבארץ, בטח את גם מזדהה עם זה, לא, אני ממש לא סלב, אני לא הולכת ברחוב וכאילו מזהים. יש אזורים בירושלים שכן, אבל גם מה זה מזהים? מכירים אותי. אבל אני לא אדם עם פרופיל ציבורי נורא גבוה בארץ, אבל עדיין הרגשתי שבארץ רואים אותי. שכאילו כל רצון שלי לאיזו התנסות, תמיד יהיה לה איזה הדהוד, אני לא אדם פרטי. אבל זאת, זו חוויה שאני לוקחת משכונה הדתית.
או בגלל הגודל, שזה בסופו של דבר מגרש חול קטן.
מאוד.
שמזמין ניסויים.
מאוד, אבל גם את זה, אני מגיעה משכונה דתית, שכאילו אני זוכרת איתי יורדת מהאוטובוס, הולכת הביתה, הייתי מרגישה שהשכנים בודקים את אורך החצאית, את אורך השרבול, הייתי עולה לגג מעל ההורים שלי לאשן, תחשבי על זה בשכונה חרדית, בום, הטלפון למטה, מצלצל, השכן מהבניין, אומר לאבא שלי, תוריד אותה, כאילו התחושה שאת נצפית, הלכה איתי. והיה משהו בחוויות שגרתי כמה פעמים בחול, שכל פעם הרגשתי שיש לי את האפשרות להיות מי שאני, ולהיות הכי קרובה למי שאני רוצה להיות. יש אנשים שעולים על טרמפ, מתחילים לשקר. אומר להם, מה את עושה בחיים? אני רופאה. כי בטרמפ מה אכפת להם, יכולים לבלף, הוא לא ידע, הם ירדו. אבל אצלי זה קורה הפוך, אני עולה על טרמפים, אני כאילו עוברת לחול, ואני פתאום הרבה יותר קרובה למי שאני רוצה, למי שאני ובאמת. אז כן, אני חושב שזו הייתה חוויה חזקה. מה שכן, זה גרם לי לפעולה הפוכה. אני הגעתי למרחב הכי הכי ליברלי, וזה דווקא גרם לי להיות קצת יותר ממורכזת. כאילו, לפני שיצאתי לשליחות, הייתי שליחה של בית הלל, באוניברסיטה. גם למדתי, אבל הסיבה לנסיעה הייתה שליחות, ואני זוכרת שנתן שרנסקי בסוכנות היהודית אמר לי, למה את רוצה לנסוע לברקלי? אז אמרתי לו, כי אני רוצה מקום שמאלני, כי אני מאוד שמאלנית, אני באה מבית ימני, אני מאוד שמאלנית, לא רוצה להסביר את ישראל בקמפוס, כמו שבטח יהיה מצופה ממני, ישראל זה לא מוצר, אני לא מסבירה אותה, אני רוצה להגיע למרחב ולאקלים שאני מזדהה איתו, והם נורא צחקו בראיון, ולקח לי זמן להבין למה הם צוחקים, והבנתי רק אחרי שגרתי שם, כי זה אפילו לא היה שמאל, זה היה מקום מפרק, זה היה תפיסה פוליטית מפרקת, זה לא היה תפיסה פוליטית שהיא על הציר הישראלי, כמו שאנחנו מכירים אותו ימין, שמאל. וזה באיזשהו מקום, כאילו ראיתי את ההקצנה, לאן אידיאולוגיה יכולה ללכת, וזה גרם לי באיזשהו אופן מוזר, לרגשת
יותר שמרנית.
כן.
באופן מסוים.
שבחיים אני תמיד הסמן הבועט. פתאום במרחב אחר, אני הסמן השמרן. זו הייתה חוויה מדהימה להבין קטגוריות האלה הן תלויות הקשר, ושאתת, אני זיהיתי את עצמי, המורדת הליברלית. פתאום בסטינג אחר, אני השמרנית שאומרת כל הזמן, מורכבות, מורכבות,
ואיזה חיה יותר אהבת.
אז את החיה שגיליתי שם, פתאום הרגשתי שאני יכולה דרך זה להיות בשלום עם הבית שלי. כי אני חושבת שעד שהגעתי לברקלי, תמיד אמרתי, גדלתי במקום מאוד איכותומי למי שאני, לבית שאני אגדל, ואני צריכה לבחור. ואחרי ברקלי חזרתי, ופתאום היחסים גם עם המשפחה שלי הפכו להיות הרבה יותר רכים והרבה פחות וכחניים, כי משהו בי פתאום גילה שאני יותר דומה לבית ממה שאני מספרת לעצמי. אז זו הייתה חוויה טובה.
אני אספר למאזינינו הרבים מאין ספור, שאני בוהה בך בעיניים גדולות, ושום שאלה שהיא לא מצליחה להיות לראש, אני כזה, וואו, רק תמשיכי לספר, חיה. אני אמשיך להשבית שמחות.
בסדר.
יאללה. מה היית עושה אחרת?
אוף, הכל. הכל, נו מה? הייתי רוצה לעשות אחרת, אבל לא לוותר על הגדילה שלי מתוך הצרות שכן עשיתי. אבל אני חושבת ש... הלוואי וכל היציאה שלי בשאלה, הייתה מנוהלת בצורה הרבה יותר עדינה, הרבה יותר מכבדת. אני חושבת שהיה לי שם מקום מאוד אגוצנטרי. שוב, אני לא שיפוטית, זה מה שידעתי אז, זה מה שהם ידעו אז. אבל סתם, לסיפור שלי, אני לא חושבת שילדים צריכים למרוד ולוותר על הבית. אני חושבת שצריך לעשות הכל לא להגיע לזה.
מה תעשי עם הילדים שלך אם רדו בבוא הזמן?
אבא שלי תמיד אומר, יש לך 3 ילדים כפר עלייך? אתה כפר עלייך, הוא לא אומר, אבל אני אומרת, אחד יחזור בתשובה.
עליהם כפרה עליהם.
כפרה עליהם. אחד יחזור בתשובה יהיה חרדי, אחד יהיה נער גבעות.
אני יכולה לבחור? זה יחזור בתשובה. אנחנו צריכים כוחות טובים.
Whatever, כן. והוא אומר לי, ואז אני רוצה לראות את כל המשפטים שאת מתיחה בי, על זה שאני לא קיבלתי אותך כמו שאת, בואי נראה איך את תתמודדי. ואני באיזשהו מקום, אני באמת אומרת, אני סקרנית, אני חושבת שיש לי יותר כלים מן ההורים שלי, ומצד שני גם לי יש את המקומות, שאני מגדלת את הילדים שלי בתוך תפיסה מסוימת, ואני בטוחה שיהיה לי קשה מאוד שהם יבחרו אחרת.
חשבתי שתעני שקצת קשה למרוד בבית כמו שלך, או בפלורליזם, אני מרגישה אמיתי, כאילו אני מרגישה חברה הכי טובה שלך, למרות שלא יוצא לנו המון, או לא יוצא לנו מספיק כמו שאני רוצה, אבל כאילו במקום העמוק הנפשי הזה, ואני יכולה לדמיין חילוני תל אביבי הייטקיסט, שמדבר עם חיה וזה הוא, באישה, ואני יכולה לדמיין מישהו שהוא, דעת, נמנע לקהילה הרפורמית, ווואלה, חיה, מה שעשית, יושב בול עלה.
כן.
וכאילו יש המון חיות בעולם, שהן פשוט באיזה שלמות הרמונית מוחלטת להרבה מאוד טייפים של אנשים שהם מאוד שונים אחד מהשני, ואני לא מכירה הרבה מאוד אנשים כאלה שהם עד כדי כך, אני לא רוצה להגיד מרובי פנים, כי כמו שאת אומרת, והגדרת עצמך מאוד מאוד נכון, את מגיעה בשלמות ובטוטל שלך לכל מקום,
משתדלת,
את לא מחביאה, משתדלת. או לא מעלימה שום דבר, ועדיין זה תמיד כל כך טבעי. ואפשר למרוד במישהי כזאת?
תמיד, כן. אני חושבת שכן. אני מסכימה שיש פחות על מה, ואני גם חושבת שמרק
הם
ואני...
הם יצטרכו לעבוד ממש ממש קשה.
כן, אבל את יודעת, אני... לפני כמה ימים בבית, בארוחת ערב, התחלנו לדבר עם מיכאל שאל, אם יש אלוהים. והיה נורא מעניין לשמוע את התשובה של מרק, ותשמוע את התשובה שלי, ואז לשמוע את התגובה של מיכאל. כאילו זה היה ממש... אני חושבת שמה שהיה לי חזק באותו רגע, כי אני ומרק לא עשינו תאום עמדות. אני ומרק חלוקים בהרבה מאוד דברים, אידיאולוגים. הרבה שותפים וחלוקים גם. אבל אף פעם לא ישבנו ואמרנו, אוקיי, זה דף המסרים. כשהילד ישאל, זה מה שנענה, כי צריך אחידות. בגלל שאני גדלתי בבית שתמיד מצופף שורות סביב עניינים אידיאולוגיים, אין חורים, אין אבא אמר, אמא אמרה. כי הכל צריך להיות מאוד שלם ומאוד סדור. אז שנינו היה ברור שבבית שאנחנו מגדלים, אבא יכול להגיד משהו אחד, ואני אסתור אותו לגמרי, וניתן לילד להחליט מה מדבר עליו. אבל זה היה מאוד מעניין, כי השיחה הזאת בעצם הבהירה לי כמה הבית שלנו, יש בו משהו שהוא אין לו אידיאולוגיה סדורה. אנחנו מאוד משתפים את הילדים בשאלות שלנו גם. אנחנו לא הורים שנותנים תשובות, אנחנו יותר הורים שמחזקים את השאלות של הילדים, מציעים זוויות, ואני חושבת שזה יכול מאוד לבלבל. אני חושבת שלפעמים ילדים צריכים שיגידו להם, ומרוב שאני מפחדת מאינדוקטרינציה, אני שמה על מיכאל את החוויה השלילית שלי מהילדות, שהרגשתי שאין לי פתח לשאול שאלות, אבל אולי הוא צריך קצת יותר, את יודעת, איך אני אגיד, לא גבול השיח, אבל הוא צריך שהדברים יהיו קצת יותר מאורגנים.
תבנית כלשהי.
ילד בן 7, כאילו מה הוא צריך עכשיו תחיל להסתבך? אלוהים, ישות, לא ישות, המציאו אצלך בלב, לא, בסידור, מה? אז אני חושבת שבמקום הזה אני צריכה להיות מאוד במודעות, שלא לשכפל את החוויה, כאילו לא לברוח מחוויה שאני גדלתי, וליצור אידיאולוגיה סביב זה.
אני רוצה לבקש ממך רגע לנתק את הדיון על אידיאולוגיות מהמרחב של הבית שלך, ולשאול אותך שאלה שמעסיקה אותי המון, ונוגעת לאידיאולוגיות. אני מאגרת לחברה הזאת.
אני תמיד ככה קוראת לעצמי. נו.
ובעולם שאני מגיעה ממנו, יש האידיאולוגיה הם תשתית קיומנו.
כן, נכון.
זה מאוד מאוד ברור מה טוב ומה רע ואיך צריך וכולי. ואז פתאום אני מגיעה לחברה שכל אידיאולוגיה שהיא, היא רצויה והיא מוערכת ויש לה מקום ויש לה מרחב, וכל שינוי שהוא מקבל מחיאות כפיים מעצם היותו של
כן,
השינוי.
כן.
ואני לפעמים, אם אני עוצמת עיניים, אני מסתכלת על המרחב שאנחנו יצרנו לעצמנו כאן, ואני יכולה רגע להמשיל אותו, שוב, זה מאוד אישי, ואני מתנצלת אם זה שמע ביקורתי לרגע, אבל אני ממש רגע... רוצה להניח את זה כאן, כי אולי סוף סוף זה ייפטר ואני אצליח רגע להבין איך אני מסדרת את עצמי בתוך המקום הזה, ופתאום המרחב הזה נראה כמו עדר של סוסים, שדוהרים במרץ, וכל סוס דוהר לכיוון האחר, והם חותכים אחד את השני במרות שלהם, ועדיין כולם נורא נורא שמחים, כי יש כאן איזה מין מעגל כזה, שבתוכו המון סוסים דוהרים, ומתקיימת פעילות. אנחנו רוכשים, אנחנו חיים, וזה לא שונה מהותית מ... לא יודעת מי, זה נמלות כזה שרוכשות סביב כן, ואני רוצה לשאול, לאן, לעזאזל, סליחה, אני כל מה אומרת לעזאזל.
תגידי,
לא ראוי,
מעולה.
אבל לאן אנחנו רוצים ללכת? כאילו לאן החברה רוצה ללכת?
מי זה אנחנו? את מכניסה אותי לתוך מה? אנשי השוליים? את ואני אנשות שוליים.
לא, לא, דווקא בכלל לא אנשות שוליים.
אני לגמרי אשת
שוליים. אני שומרת על הפוזיציה שלי רגע שמגיעה ומציצה מהתפר החרדי, שמאוד יודע. אני מסתכלת על החברה הכללית, בסדר? הישראלית. המודעת לעצמה, מדברת את עצמה, הדנה, השוחטת פרות קדושות, כאילו קורים המון דברים.
מה, תל אביב? על מי את מדברת?
גם תל אביב, ירושלים, ליברליזם.
הסצנה הליברלית.
הסצנה
הפרוגרסיבית.
הפועלת, כן, הפרוגרסיבית כן. והליברלית. ואני אומרת, קורים המון דברים, אבל לאן? מהצד, אני מסתכלת על חברה שלא יודעת לאן היא רוצה ללכת.
כן.
ואותך, כן. כמי שהגיעה מהחברה שלה, אני יכולה לשאול, למה, כאילו, למה החברה הזאת לא יודעת לאן היא רוצה ללכת, ולמה החברה הזאת רוצה שאני אצטרף אליה, או שכמותי?
כן, כן.
מה אנחנו מציעים, או מה ההבטחה של חברה שאין לה אידיאולוגיה אחת שהיא אומרת, זאת האידיאולוגיה שלי?
כן. תשמעי, אני הולכת להסתכל ולהגיד את מה שאני מרגישה, ויכול להיות שיהיו אנשים שיאזינו ויגידו, לא יאהבו את מה שאני אגיד, או ישימו את זה על מבנה האישיות שלי.
עצם השאלה שלי הייתה לא האיבה בעליל.
לא, אני חושבת, תשמעי, רחלי, אני עזבתי עולם שהיה בו גם תחושת קהילתיות שלא הצלחתי לשחזר בשום קיבוץ עירוני חילוני ובשום סצנת דירות מגניבה תל אביבית ובשום מקום. כמה שיש לי ביקורת על העולם שבאתי ממנו הדתי, היה שם רשת קהילתית, היה שם הסולידריות, היה שם הערבות והיה שם הרוחניות שלא הצלחתי לשכפל. באמת אני אומרת את זה, סביבי, שוב, מכלילה, בסדר? יש בזה חורים במה שאני אומרת, אבל בשביל השיחה בינינו, הרגשתי שאנשים מסביבי יוצאים בבוקר מהבית, והם לא בתודעה של איך הם צוברים יותר רכוש, ואיך הם מתעסקים בדימוי שלהם, ולא משנה, לא היו נשים במרחב הזה, היה גם הרבה תמימות. אני באמת רגע לא שופטת את המוטיבציות, אני רגע אומרת משהו על התודעת חיים. הם לא פה לשרת את האני. יש להם משהו גבוה יותר, אם זה רוחני ואם זה קהילתי. את זה לא הצלחתי למצוא בשום מקום אחר. ואני אומרת לך, שאני תמיד צוחקת, אבל אני אומרת באמת, אני מרגישה אומלסית, באמת, כי כאילו, כי אני לא הצלחתי בתוך העולם שהיום אני חיה בו, שנראה הרבה יותר דומה לי, התחושה הפנימית של לדעת לאן הולכים, התחושה הפנימית שאם אני אפול, יהיה מי שירים אותי, היא לא קיימת, כמו שהייתה קיימת במקום שבאתי ממנו. אני מתגמגמת.
מזדהה עם נקודת המבט שלי או עם ה...
כן, זה לא היה משאיר אותי בחברה שאני באתי ממנה, בשונה ממך, אני חושבת, ולכן אני גם אובססיבית כל הזמן ביצירת קהילות, קהילת, יש לי מלא קבוצות נשים שאני מלמדת תלמוד ומגדר, והאובססיה שלי בזה, כי אני מרגישה שאנחנו כנשים בעולם פרוגרסיבי, פשוט בודדות. אין את המרחבים הנשים בעולם הדתי שמחזיקים אותך, אין את זה. אז אני מרגישה צורך להקים את זה, כי אני מרגישה שאני כל כך בודדה, אני כל כך הומלסית. אבל אני גם רוצה להגיד שיש אשליה שהם יודעים לאן הם הולכים. אני, כשהסתכלתי על עולם החילוני מבחוץ, אני ממש זוכרת, את זה, שהגעתי לניסן נתיב בתל אביב, או לסמינר הקיבוצים שלמדתי בשניהם מעט זמן, ואמרתי, אוקיי, מה אני צריכה לדעת, מה הרפרטואר שאני צריכה לקרוא בוויקיפדיה, לפני שאני נכנסת לכיתה? כי בטח כל החילונים מצטטים את כל הספרים, את כל הקלאסיקות, הם יודעים המון, ואני באה מבור, מה למדנו? כשרות ומקווה וכל השיט הזה, לא למדתי הרבה בתיכון. מהם האוצרות שאני כחילונית צריכה לדעת, או מהם העמדות הפוליטיות שאני צריכה להחזיק? וגיליתי שיש אשליה, שזה גם מצג שווא, שגם בעולם החילוני או בעולם הפרוגרסיבי, יש אנשים שמחוברים למהות גבוהה מהם, ורוצים לעשות טוב ולא רק לצבור הון, ויש אנשים שהם חלולים, וזה... זאת אומרת, החברה הזאת היא הרבה פחות נוצצת מבפנים, כשמכירים אותה. ויש שם הרבה פחות, אני חושבת, הבנה לאן הולכים. אני חושבת שיש שם גם משהו שלא מחויב. אני באה מעולם דתי, שלא משנה אם את רעבה ביום כיפור. את מחויבת למשהו גדול ממך, את לא תוכלי. אני היום חיה בעולם שבו את לא מחויבת לכלום, כי להיות מחויב זה פחות אינטליגנטי, נכון? אז אני אהיה בהסדר כזה ביחסים שלי, אני אעזוב עבודות ואתחיל, אני לא אומרת משהו לעולם החילוני, אבל אני אומרת משהו על ההחלטה לחיות ממקום שלא מתחייב לשום אמת גדולה ממני. בכל רגע נתון אני יכולה לשנות את מגדרי, את מערכות היחסים שלי, את העבודה שלי, אני לא מחויבת. להיות מחויב זה להיות נחות באיזשהו אופן. אז אני חושבת שזה יוצר הרבה תעתוע. אז אם את שואלת אותי, לא יודעת, הלוואי והיה איזה יצור כלאיים. הלוואי והייתי חלק מקהילה שהיה בה את החומרים שאהבתי בילדות, של הסולידריות והערבות והחיים תחת משהו רחב יותר, והיה בה אבל עדיין מימד של חופש, ומימד שנותן השתנות ונותן ביטוי לעני בתוך הקולקטיב.
השורה התחתונה שלך היא התשובה הכי טובה לשאלה למה אנחנו חייבים להתעקש לחיות כאן יחד. ולהתעקש לחיות כאן יחד זה בדגש על זה שאף אחד לא ייעלם.
כן.
אני בדיוק כמוך מסתכלת על החברה החרדית ואומרת, יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד. ואני מסתכלת על החברה הישראלית, כן, שאני מרגישה כן. חלק ממנה, ואני אומרת, וואי, כמה מתנות הייתי רוצה לתת לה מהמרחב החרדי שאני חיה בו.
ולכן ירושלים. אילו כי היה לי שיחה עם איזה תל אביבי אחד, לא, שאומר לי, גידף אותי על הבחירה שלי לחיות בעיר. ואמרתי לה, אני יכולה לעבור מחר למצפה בגליל, וכולם יראו כמוני. אבל כאילו, איזה בחירה... כאילו, זאת בחירה שלא תצמיח בכלום. כאילו, אני אהיה סטגנטית לגמרי. אני לא אצטרך כל הזמן להסביר את עצמי. זה פעם אחת. פעם שנייה, אני מרגישה, ולא אומרת שום דבר, החברים הכי טובים שלי גרים בגליל. אבל אני כן אגיד שאני חושבת שיש משהו בנפש שלנו שהוא אלסטי, יכול להיות אלסטי. וכשאתה נחשף לאנשים ששונים ממך, רק דרך התיווך של התקשורת, האלסטיות שלך הרבה יותר צרה. וכשאין מה לעשות, כשאני צריכה שנותני שירות ששונים ממני, בקופת חולים או ברכבת, הם אנשים שהם אחרים ממני, ואנחנו נפגשים סביב המימד של האנושיות, לא סביב המימד האידיאולוגי. כשאני אשמע את האידיאולוגיה שלהם, אני אהיה הרבה יותר מפויסת. ואני חושבת שאם את שואלת אותי על הילדים שלי, אני רוצה שהם ילמדו בכיתה וילכו ברחוב, שהוא לא סטרילי, שהוא מביא את הדברים באופן הכי חי והכי חותך, ואני חושבת שהם רק ירוויחו מזה. הנפש שלהם תהיה הרבה יותר רחבה ומרובדת. זה כן, רק ירושלים.
מה יהיה עם ירושלים עוד 20 שנה קדימה? איך את רואה אותה?
יש לי חבר שאני מאוד מעריכה שקוראים לו שלום בוגוסלבסקי. הוא ככה, יש לו, הוא כותב הרבה בפייסבוק, היה לו פעם בלוג, כתב טקסט שאני מאוד אוהבת, והוא אמר שבעצם האליטות, היום ירושלים מייצרת אליטות. לא רק משנים ברמה הפוליטית, כאילו את יכולה באמת לראות אנשים שהיו פה פעילים בשדה הפוליטי המקומי, אחר כך הפכו להיות בפרלמנט הרחב.
קל.
אבל לא רק זה, אבל למה, מה מדהים במשהו? הוא לא כתב את זה, אני עכשיו עושה לו הסגברה מהצד הנשי, whatever it calls. אני חושבת שיש לנו אשליה בראש, שבתל אביב המשפיעים צומחים, והם בעצם מייצרים את האליטות החברה הישראלית. ובירושלים
עושים להם צרות, כדי להתמודד איתם.
נכון, או שזה מקום בלי השראה, או שזה מקום שמרני. אני אומרת, הפוך, אני חושבת שהאליטות צמחות מירושלים, אליטות אינטלקטואליות, תרבותיות, פוליטיות, ואחר כך לצערי, הם לא מוצאים את מקומם בעיר, ואז הם עוזבים. אבל אני אומרת, הבית ייצור, הוא נמצא כאן. אז אם את שואלת אותי מה יהיה בעוד 20 שנה, אם אני אצליח, ואת, וכל מי שכאן, נצליח להשאיר את האנשים האלה בירושלים, תהיה פה עיר נורא נורא מיוחדת, ונורא, ותהיה בעצם העיר המובילה תרבותית בחברה הישראלית. אם לא נצליח, ויש הרבה סימנים גם לחשוש שאולי לא נצליח, בגלל סיבות כאלה ואחרות, זאת עיר שיכולה מאוד מהר לסגור על המרחב היצירתי שלה, והיא תהיה, היא תדעך, אז אני חושבת שיש באמת שתי אופציות.
אז בוא נאחל לאופציה הטובה יותר עם מורי נהדר, הירושלמית, עם קריאה יפהפייה.
אני מתה עליה.
קריאה יפהפייה, מסוס להרעיך, להחניך שפה נפשי מפתי מערב. המון רחמי נחמר, כי אזכרה קדם כבודך אשר גלה ונבך אשר חרב. יפה נוף מסוס את עבר, קריאה למלך רב, להחניך שפה נפשי מפתי מערב. יום אזכרה יפת רבה צבאיך, וטעם רגע בייך
שרות בענייני ירושלים חיה. שמענו הרבה על, וואו, הרבה, על המסע, והערנו בספוט נקודות משמעותיות במסע. ספרי לי על חיה של היום, על מה שאת עושה, על מה שאת חולמת לעיר שלנו.
אז אני אתחיל מהטייטל. אני רגע אגיד אותו, בסדר? אז היום אני ממנכלת קרן פילנטרופית ירושלמית, קרן לישטג, שנקראת בתוך ה... הוורסיה המקומית שלה היא JPI, שזה Jerusalem Philanthropic Initiatives, שבעצם מה שהיא עושה, היא מזהה את האנשים שרוצים להשפיע ולשנות, יזמים, אקטיביסטים, והיא מייצרת בשבילהם פלטפורמה. בעצם דיברנו הרבה על הבדידות בתוך הפעילות, אז היא בעצם רוצה להפיג את הבדידות, ליצור קשרים, הבנה של collective impact, שברגע שהשינוי שלי הוא נעזר בעוד אדם משנה בשדה אחר, אז אצל שנינו, בשתי השדות שלנו, האימפקט יגדל. ואז אנחנו נותנים גם מענקים וגם מייצרים את הפלטפורמה, ואני עכשיו בימים אלו ממש עומדת על אסטרטגיה, בעצם מין קומה שנייה לפעילות של הקרן. אז זה מה שאני עושה, בדי ג'וב. חוץ מזה אני גם...
גם מרתק, גם חשוב.
תודה, נכון, כן.
וגם נוגע בחיים של אנשים.
ממש.
זה הדבר הכי מרגש שיש.
ממש, אני מסכימה. אני חושבת ש... ובטח עכשיו בתקופת הקורונה, שראינו הרבה מאוד מהאנשים שכבר איתנו כמה שנים, ו... יכול להיות שהפעילות הפוליטית שהם עשו עד היום האקטיביסטית הייתה אומנות. לא שאני באה לזלזל,
צריכה לזכור שאני בתוך פיל בית, אבל הם עשו נגיד אומנות.
שנים ופתאום, באמצעות האומנות.
נכון, ופתאום בקורונה הם התעסקו בחלוקה של מזון וביטחון תזונתי, מתוך הבנה שכרגע זה הדבר שצריך להתגייס אליו. ואני רואה בזה משהו כל כך יפה, שאנשים גם בעיר הזאת מוכנים לזוז מתוך, לפעמים מהזוהר, אל המקום היותר קיומי, והם עושים את זה בענווה, ואין פחיתות כבוד בדברים שהם פחות גבוהים והשראתיים. אז זה מה שאני עושה, חוץ מזה יש לי כמה קבוצות של נשים שאני מלמדת, מגדר ותלמוד, ושזה ממש מכניס לי הרבה מאוד שמחה ויצירתיות ללב.
אז אני אספר למאזינינו שזאת לא פעם ראשונה שחיה גלבוע מצמיחה אנשים ודור המשך ונותנת להם השראה, ושולחת אותם הלאה לעולם מלאים יותר, ואנחנו נשמע על זה מפי שירה.
שלום, קוראים לי שירה ואני חברה של חיה, וירשתי אותה בתפקיד ראש התוכנית הקדם צבאית של מכון שלום הרטמן בירושלים, תוכנית חברותה. התוכנית שחיה, שאני מנהלת עכשיו וחיה בעצם הקימה, היא מין מפגש של כל התשוקות של חיה בעצם בחיים. יש שם אקדמיה ויהדות ומגדר וחינוך ואפילו יזמות, במיוחד יזמות אפילו. אני חושבת שהחידוש הגדול המקצועי שלה הוא אותו דבר שהיא בעיניי מבריקה בו גם באופן אישי ובחיים, עם אנשים וביום יום, וזה בעצם יצירה של מפגשים וממשקים, של תחומים ושל רעיונות, שבדרך כלל לא נפגשים. מי שישב איתה בשיעור או למד איתה, או יודע שלא משנה מה הנושא של השיעור, יש שם גמרא ויש שם שירה, ויש שם איזה קליפ יוטיוב של איזה ספוקן וורד, מזרח ירושלים, כי אני חושבת שאחד הכישרונות הגדולים שלה זה לראות את החיבורים, איפה שאנשים אחרים לא רואים אותם, או אפילו רואים ממש מגבלות, או חומות. ככה גם חברותה, היא בנתה בעצם תוכנית שיש בה מהכל, יש בה לימודי קודש, ויש בה פילוסופיה, ומגדר, ותיאטרון, ודת, קהילה, מעורבות, ירושלים, כי בעצם הכל מחובר, וכשחושבים על זה בתור, כאילו, ירושלמים, זה די אבסורד שאין יותר פלטפורמות כאלה שמייצרות את החיבורים האלה. משהו שאף אחד לא יודע עליה, זה משהו שהתבקשתי להגיד, ולמרות שנראה לי ציפיתם לאיזה פיקנטריה, אני הולכת לרדת לעומק גם פה ולקחת את זה ברצינות. אני חושבת שהרבה אנשים שפוגשים את חיה חושבים שהכל בא לה בקלות, והיא כזה מסתובבת לה כמו איזה פייה ג'ינג'ית שירדה אלינו על קשת בענן. ולמעשה היא אחד האנשים הכי חרוצים שאני מכירה. היא בעצם לא מפסיקה לעבוד, לא רק על פרויקטים, אבל גם על עצמה. היא כל הזמן מנסה להשתפר, ללמוד דברים חדשים, היא שומעת פודקאסטים, היא קוראת. היא יכולה ב-11 בלילה לשלוח לי לינק לפרסומת שהיא ראתה, שהיא נתנה לה רעיון לשיעור. זה די מדהים, ולפעמים כאילו כחברה, בא לי להגיד לה תנוחי, כאילו ליטרלי, כאילו לכי לישון. די, תפסיקי. גורמת לכולנו לראות ממש גרוע.
אני רגע, זה נורא נורא מרגש. שירה היא גם, היא מאוד קרובה אליי, והיא מישהי שגם מכירה הרבה את הצל שלי, לא רק את האור. אז זה היה מאוד מאוד מרגש עכשיו לשמוע את זה. אני ממש עם דמעות, באמת. איזה כיף שפניתם אליה. אני לא יודעת מי הגאון או הגאונה שחשבו על זה, אבל היא באמת, היא לא ה-obvious choice, והיא הבחירה הכי מתאימה.
מה שמעת במה שהיא אמרה שרגש אותך?
אני חושבת שהיא מכירה אותי, ומה שאלף היה מרגש מה שהיא אמרה, כאילו, על החיבורים. אני חושבת שפעם חשבתי שזאת חולשה, ולמדתי לעבוד עם זה כיתרון, וזה שהיא רואה בזה ערך, זה מרגש, כי אם היא רואה בזה ערך בחוץ, אני יכולה לראות בזה גם ערך בתוכי, בפנים, אצלי, שהדברים לא סותרים. אז זה היה מאוד מרגש ונוגע, ממש. תודה, שיר עלי. תוקה.
השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו נתחיל לסגור, היא תהיה על האומץ בלגעת ובלשנות אנשים, בני אדם, ועל האחריות שזה דורש, כי אני חושבת שזה אחד, אני לא רוצה להגיד כל מה שעשית, אבל רוב מה שאני יודעת שאת עושה, לפחות בשנים האחרונות, הוא לא בעקיפין, אלא באופן ישיר מדבר עם נשמות ועם עיניים של בני אדם שחיים והולכים בעולם הזה, ואת משפיעה על איך שאנשים אחרים חושבים ומה שהם עושים, ואת מצמיחה אותם, ויש בזה המון אומץ. מאיפה לוקחים אותו? מה הסיכונים בזה?
כן, אני חושבת שא', הרבה פעמים אני מסויגת. כאילו, נגיד אני יודעת מה אני רוצה להגיד, ואני תמיד מסייגת. אני אף פעם לא עם סימן קריאה בסוף. וזה לא מקום, זה מקום שאני רוצה דווקא לחזק, להיות מסוגלת מדי פעם כן להגיד משהו ברמה של היודעת. אבל יש בי את הילדה שפשוט נורא מפחדת, א', שאני לא באמת יודעת, שחסרות לי נקודות מבט. וגם יש בי מקום שנורא מפחד, כמו שאת אומרת, לקחת אחריות על איך, לאן הדברים שאני אומרת התגלגלו. אז אני אגיד פשוט שזה מפחיד. אני היום בשנים האחרונות אני נוגעת הרבה בכל העולם של מגדר וזהות, ואני יודעת שיש שיעורים שאני מסיימת, ולי מאוד ברור הדברים שאני אומרת, ויש נשים שנחשפות לזה בפעם הראשונה, וזה יכול להרער הרבה תובנות שהן חיות איתן בשלום. ויש לי לפעמים פחד והרבה חשש מהאם אני צריכה להיות הרבה יותר במודעות, לשים יותר ברקסים. אז יש את מכירה את המדרש החסידי הנורא יפה הזה, שאנחנו צריכות ללכת בעולם ולשים בכיס אחד פתק שאומר בשבילי נברא העולם, ובפתק השני הרי אני אפר ואפר. אז זה מדרש שאני כל כך אוהבת, כי הוא מדבר על איזונים. הוא מדבר מצד אחד, תקחי מקום. תקחי מקום כי יש לך משהו בעל ערך להגיד. לא בשביל להגדיל את השם שלך. יש לך משהו בעל ערך, יש לך ברכות שאת צריכה לעבוד מתוכם. ומצד שני, כל הזמן להזכיר לעצמי שאני לא יודעת הכל, ושאני לא מכירה, אני לא יודעת גם מי עומד מולי ואיך הוא שומע את הדברים. הוא לא בהכרח שומע אותם כמו שאני משמיעה אותם. אז אני כל הזמן מנסה לעבוד עם האיזונים האלה. אז מה שאת אומרת הוא ממש כמעט חוויה היומיומית אצלי.
הגענו לשאלה האחרונה. חיה, עוד 80 שנה כזה? איך את רוצה שיזכרו אותך? מה עשית כאן? מי זאת הייתה חיה גלבוע?
אני רוצה שיזכרו אותי כאדם מיטיב. זה ממש הלוואי. אני חושבת שהרבה פעמים, בגלל שאני מאוד מונעת אנרגטית, יש לזה יכולת, היה לי חבר טוב שהיה אומר, לחמם ולשרוף. ותשימי לב, כאילו, כשאת משחקת באש, אם את מחממת ומאירה מרחבים, או שאת שורפת. אז הייתי מאוד רוצה שיזכרו אותי כאדם מיטיב, כאדם מצמיח, כאדם שלא מפאר רק את השם שלי, אלא דואג באמת לאחרים למצוא את הדרך שלהם, כאדם מאפשר מאוד. אני פחות רוצה להיזכר ככוכבת רוק, ואני יותר רוצה לחשוב על עצמי כמישהי שהיא מחזיקה מרחב עבור אחרים. שנגיד, אנשים שבשיעור שלי, לאו דווקא יזכרו מה אני אמרתי, אלא יזכרו מה יצא מהם בתוך המרחב, כזה רק בכל מיני מקומות, לא רק בתוך שיעורים. אמן.
אני אגיד מה אני אזכור מהרעיון הזה לפחות, או מהשיחה הזאת שלנו. ואני אזכור קודם כל שאנחנו משנים את עצמנו, ורק אחר כך אנחנו משנים את העולם. ואני אזכור כמה חשוב לשחרר, ושהשחרור הזה מחייב לעבור דרך פשרה, ודרך המקומות שאולי אנחנו לא היינו בוחרים בהם מלכתחילה. ואני ירגיש כמה חשוב ואיזה כלי מטורף ועצום זה להשפיע על אנשים. ונראה לי שאני אשים לעצמי פתק בכיס, שאומר מצד אחד קחי מקום, ומצד שני תהי תמיד בהקשבה. אז תודה חיה, תודה שהגעת, ותודה שפתחת את הלב, ודגמת לנו קצת מהמוח המטורף שלך. ותודה לגיל, שאתם לא שומעתם אותו, אבל הוא פשוט עשה כאן פלאים.
ויש לנו נוכחות מדהימה. כאילו חצי מהזמן דיברתי אליו. אני יכולה להגיד, אני לא אגיד את המשפט האחרון, את תגידי אותו, כי אני אורחת. אבל סתם, אני רוצה להגיד תודה לרחלי. אנחנו כבר המון המון שנים חברות, ומצאנו את עצמנו, בעיקר פועלות יחד, שזה סוג חברות שונה. מעולם לא ישבנו ליין, אבל היינו בהרבה הפגנות יחד. אז ממש תודה, אני חושבת שאף פעם, כאילו לא מימשנו את הציר הרגשי, אז תודה שהצלחנו לעבור עליו בכזאת קלות, ואני מאוד אוהבת אותך, ואת אחת הדמויות גם, שעומדות מול עיניי כשאני חושבת על שינוי, ועל מחירים, שאת סופגת, אבל ממשיכה, אז שתדעי גם.
רק התחלנו. ונגענו קצת במה זה משנה, ונקווה שעוד הרבה הרבה ישתנה מכאן. אמן. תודה.
תודה.